שלום, צהריים טובים. רק בגלל שזה תשעת הימים, אני מרשה לעצמי לספר פה עכשיו סיפור מאוד עצוב, מאוד קשה בתולדות ישראל. כשקוראים את סיפורי המלכים, סיפורי הנביאים, אז יש הרבה מה לחשוב על מה היה קורה אם היה היום בא נביא ואומר לנו, תדעו לכם, הבעיה היא כך וכך. איזה עולם אחר היה לנו? אם הוא היה אומר שהבעיה היום היא שאנשים לא לומדים תנ"ך, מן הסתם היינו מביאים אותו לפה. אם הוא היה אומר שהבעיה היא לשון הרע, אני מניח שהיו קמות 30 עמותות באותו יום למיגור עניין לשון הרע. אין לנו מושג, אנחנו לא יודעים, אין נבואה, אין דבר השם ברור. יש ויכוחים מה נכון ואיך נכון. ועולם הנבואה התנכי שלכאורה הכל היה ברור, הכל היה ידוע, הכל היה כל כך חד. עולם הנבואה בתנך, ואני צר לי להגיד את זה ככה, הוא לא הצלחה גדולה. אנשים שמעו את דברי הנביא ואומרים למשל לירמיהו במצרים, שמענו, לא רוצים, הבנו, בוא אתה תחזור למקומך, אנחנו נהיה במקומנו, בוא ניפרד. והדבר הזה הוא כל כך קשה וכל כך היום ונורא. אבל הסיפור שאנחנו נספר היום על אחת מהנשים המיוחדות ביותר שמופיעות בכמה פסוקים בסך הכל בספר מלכים ב' ובהתאמה בדברי הימים, סיפורים מעטים מאוד עם עוצמה חזקה ביותר. ואני מבקש להכניס אתכם עכשיו לסיפור שמופיע אצל אחד המלכים הצדיקים. אבל שוב אני אומר, כשאנחנו לומדים תנ"ך, כשפותחים פרק, כשלומדים פסוקים, אנחנו מתייחסים ביראת קודש ומנסים להבין את דבר השם שיוצא לנו מתוך הפסוקים הללו. אבל לפעמים אפילו את הסיפור קשה להבין. קשה להבין מה קרה. תספר לי שנייה אחת מה קרה שם. הסיפור הזה נמצא בסוף ימי בית ראשון, ממש ממש שנים ספורות לפני שבית המקדש נחרב, מופיע בספר מלכים בית מלך צדיק. אני אחידה גדולה והלוואי ומישהי תעזור לי פה לפתור אותה, זה מאיפה הוא בכלל חשב להיות צדיק? הוא גדל בבית של אנשים רשעים, לא אני אומר את זה, הפסוקים אומרים את זה, חז"ל אומרים את זה, אנשים רשעים, בכל מובן שהוא, מבחינה מוסרית, מבחינה דתית, מכל מובן שהוא. סבא של אותו מלך, מי לא מכירה, היה מנשה. אני חומל עליכם, אני לא מזכיר את כל מה שנאמר על מנשה, על רשעותו, על מה הוא עשה לאחרים, מה הוא עשה כלפי קודשא בריך הוא. מנשה מולך 54 שנים בירושלים. ראיתי מישהו שמשווה את מה שעשה מנשה, לא יודע איפה אתם גרות וכמה אתם מכירות, אבל כל מי שמכיר קצת את העלייה הרוסית שעלתה לארץ ישראל יודע מה זה לעקר תורה ויהדות ושם יהודי מאנשים. זה לקחת את כל הזהות היהודית שלהם ולעקור אותה, ולא לתת להם לא להתפלל, שום סממן דתי, לא נדבר על חנוכה ופסח וחגים, כלום. ילד גדל לתוך מציאות כזאת, מה הוא יודע? וככה ראיתי מישהו שמשווה את מה שעשה מנשה לברית המועצות של אותם ימים. לא לאפשר לאף אחד לא להתפלל, בקודש הקודשים הוא שם פסל, וזהו, אלה אלוהיך ישראל. זה מנשה, סבא של אותו מלך שעוד רגע נדבר עליו. אבא שלו, מנשה מולך, כמו שאמרנו, 54 שנים בירושלים, תקופה ממושכת באופן יחסי. אמנם לא למלכי יהודה, מלכי יהודה מלכו בדרך כלל הרבה שנים, ובכל זאת תקופה לא קטנה. הבן שלו, אמון, מלך רק שנתיים. הוא מולך רק שנתיים, ונרצח, גם כן לא דבר כל כך, מלך בדרך כלל מולך עד שרוצחים אותו בתנך. ככה זה הרבה פעמים. מנשה 54 שנים, המון שנתיים, ואז מופיע המלך הגדול שעליו אנחנו מדברים, יאשיהו. המלך יאשיהו, אני לא יודע מה אתם עשיתם בגיל 8, הוא נהיה מלך. בין 8 שנים יאשיהו במולכו, ו-31 שנים מלך בירושלים. מגיל 8, הילד הקטן הזה יושב על כיסא המלוכה. אגב, אם ילד בן 8 יושב על כיסא מלוכה, מי באמת מולך? כל מי שסביבו. כל מי שקצת תופס כוח, הוא המלך. ככה זה, אין ברירה. ילד בן 8 לא יכול לנהל ממלכה. לא יכול. אבל הוא מתחיל למלוך בגיל 8. מדהים. בגיל 12, הוא מתחיל מהפכה רוחנית. הוא עוד לא בר מצווה. עוד לא חגגו לו. הוא כבר עושה מהפכה רוחנית. עכשיו צריך להבין, המהפכה הרוחנית גם תתחיל מאוחר יותר. הוא עושה מהפכה בעצמו בגיל 12, ובגיל 26 הוא כבר עושה מהפכה בכל הארץ. מאיפה זה בא לו? מאיפה לילד הקטן הזה שגדל אצל אבא אמון וסבא מנשה, שכל מה שהם עושים זה לעקור שם השם, לעקור עבודת השם, לעקור הכל, לא לאפשר שום דבר, הילד הקטן הזה מצליח לחולל מהפכה גדולה, עוד רגע נדבר עליה. היא מהפכה קצת עצובה. היא לא מהפכה ש... טוב, אני לא רוצה להרוס לי את כל המתח של השיעור, אז אני לא אגלה לכם את הסוף. אבל מי שלמדה תנ"ך יודעת, לא רוצה עכשיו לעשות אתכם עצובות, אבל בית המקדש הראשון בסוף נחרב. בסוף הוא נחרב. ואנחנו מדברים פחות או יותר 15-20 שנה לפני שבית המקדש נחרב. זאת אומרת, יש רק הנתון הזה שווה שתזכרו. 15-20 שנה בערך לפני שבית המקדש נחרב, מתחוללת מהפכה רוחנית בעם ישראל. חיובית. קם מלך צדיק שעושה דברים שקודמיו לא עשו. אז למה הוא נחרב? למה המהפכה הרוחנית הגדולה הזאת לא צלחה ולא הצליחה לעכב את הפורענות הנוראה? אני מבקש רגע אחד שננסה לקרוא את הפסוקים האלה בפנים. אני לא יכול לא לקרוא אותם בהשלכות להיום. אני חושב שככה צריך ללמוד תנ"ך. ואני חושב שכשחז"ל כתבו לנו שעמדו להם נביאים לישראל כפליים כיוצאי מצרים. אם יוצאי מצרים זה 60 ריבו, אז 1,200,000 נביאים קמו לעם ישראל. 1,200,000. עכשיו כמובן שזה מספר של הגזמה, לא משנה, כפליים כיוצאי מצרים, הכוונה היא אלפי נביאים, עשרות אלפי, מאות אלפי נביאים. אנחנו מכירים מעטים, מאוד מעטים. אז איפה כולם? איפה הנבואות של כולם? אומרת הגמרא, כמו שכולכם יודעות, נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, ונבואה שלא הוצרכה לדורות לא נכתבה. יש נבואות ספציפיות, אישיות, כלליות, שהוצרכו רק לדורם, אין להם רלוונטיות לדור שלנו, לא נכנסו לתנ"ך. זאת אומרת שכל פסוק בתנ"ך יש לו רלוונטיות. שאני צריך ללמוד תנ"ך באופן כזה, שאני לוקח את זה למה שאליי. אני צריך ללמוד עכשיו את סיפור ישיהו, לסגור את הספר אחרי זה ולחשוב רגע אחד מה זה מלמד אותי. אבל השלבים צריכים להיות כאלה. השלב הראשון צריך ללמוד את הסיפור כמו שצריך, להבין מה כתוב, להבין למה הסיפור מסופר באופן כזה, ואני רוצה לעשות עוד הקדמה קטנה אחת. אני הגעתי לפה מכיוון ירושלים. אני יכולתי להגיד לכם את המשפט הזה באלף צורות שונות. יכולתי לספר לכם על הנוף בדרך. יכולתי לספר לכם על השיעור ששמעתי בדרך. יכולתי לספר לכם על זמיר שמישהו עקף אותי, או מישהו חתך אותי, או... יכולתי לספר לכם אלף סיפורים על אותה דרך. אני בוחר איך לספר את הסיפור. כשהתנ"ך מביא לנו נתונים מסוימים, הוא ילמד אותנו למשל איפה יאשיהו ישב כשהוא שמע את הבשורה. אני מבטיח לכם שלא היינו שמים לב אם זה לא היה כתוב. לא היינו שמים לב לזה. אבל אם התנ"ך מביא לנו את זה, סימן של הנתון הזה יש חשיבות מכרעת. אותו הדבר, אם כתוב למשל, כולכם מכירות את זה, ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. מה לא כתוב בפסוק הזה? מה הוא אמר? לא משנה. לא חשוב בכלל מה הוא אמר, רק חשוב שתדעו שהם דיברו רגע אחד לפני הרצח או לא רגע אחד לפני הרצח. כל אחת צריכה ללמוד את זה היטב. אבל ויומר קין אל הבל אחיו, חשוב לי שנדע לתנ"ך, לתורה, חשוב שתדע שהם דיברו, ולא משנה מה הם דיברו. חז"ל ייתנו לזה כמעט 10 תשובות שונות על מה הם דיברו שם. גם כאן אני מבקש שנלמד את הפסוקים מתוך הבחנה כזאת. בואו נראה איך התנ"ך, איך התורה מתארת לי את הסיפור, אני אומר שוב, אחד הכואבים בתולדות ישראל, בגלל הפוטנציאל האדיר שהיה בסיפור הזה, וכמעט בגלל, לשיעור קראתי חולדה נביאה חוכמת נשים, אבל אם הייתי פחות מחפש כותרת מכובדת, הייתי צריך לקרוא לשיעור חוסר הבנה, או טעות בהבנה. בואו נראה שנייה אחת את הפסוקים בבקשה בפנים, במקור אחד, מלכים ב' פרק כ"ב. אני מזכיר לכם, בפרק כ"ה כבר אין בית מקדש. בפרק כ"ה, פרק כ"ו של מלכים ב' כבר אין בית מקדש. אנחנו עוסקים פה 3-4 פרקים לפני החורבן. בן 8 שנה, יושיהו במולכו. בגיל 8 הילד הזה מתחיל למלוך. הוא 31 שנה מלך בירושלים. ושם אמו, ידידה בת עדיה מבצקת. גם פה אם היינו לומדים בעיון, פסוק פסוק, והיה לנו הרבה זמן, היינו צריכים להבין למה זה חשוב. ודאי שזה חשוב מאמא שלו. אנחנו גם יודעים מאבא שלו. אבל התנ"ך חשוב, הוא עושה את זה עם הרבה מלכים, כמובן זה דבר שצריך ללמד. ויעש הישר בעיני אדוני, וילך בכל דרך דוד אביו, ולא שר ימין ושמאל. על כמה מלכים בתנ"ך אפשר להגיד את המשפט הזה? לא בטוח שתגיעו שני ידיים, לא בטוח שתגיעו לכולם. אגב, הביטוי לא לסור ימין ושמאל הוא מהתורה כמובן, נכון? לא לסור ימין ושמאל, כל אשר יגידו לך. זה מה שהוא עושה. אגב, דוד זה כמובן לא אבא שלו, נכון? זה סבא שלו, אבל זה דוד אביו. הוא ראש הממלכה, הוא ראש המלכות בישראל, והוא הולך בדרכיו. והיא ב-18 שנה למלך יושיהו. 18 שנה, רוב המפרשים מסבירים פה שזה לא גיל, אלא 18 שנה למה? למלכותו, נכון, לזה שהוא מלך. בסדר? זאת אומרת, איזה גיל זה? אם הוא התחיל למלוך בגיל 8, יופי. בסדר, גם בשלוש יחידות זה בסדר. והיא ב-18 שנה למלך יושיהו. שלח המלך את שפן בן עצליהו, בן משולם הסופר בית השם למור. אני רק רוצה להגיד השלמה אחת חשובה לפני שנכנסים לזה. יושיהו הוא מלך ביהודה, אין מלך שאין לו אויבים כמעט. האימפריה השלטת כרגע, אנחנו נמצאים בחילופים, אבל אני אומר את זה ככה בסכמה גדולה, היא אשור. עוד רגע מצרים תגיע, ומיד אחרי זה בבל. מי שמחריב את בית המקדש כמובן זה בבל, נבוכדנצר, בסדר? הם מחריבים את ירושלים ובית המקדש, כרגע זה מלכות אשור. והחילופים מתחילים, אשור מתחילה לרדת, מצרים נלחמת בהם, ואז מגיעה בבל הגדולה. תוך כדי זה שהוא מבין את המצב, מה שנקרא הגיאופוליטי בסביבה שלו, פתאום בגיל 26, 18 שנה למלכותו, הוא שולח את שפן הסופר, סופר זה תפקיד בכיר בבית המלכות שלו, והוא מבקש את הדבר הבא, פסוק ד', עלה אל חלקיהו הכהן הגדול, ויתם את הכסף המובא בית אדוני, אשר אספו שומרי אסף מאת העם. מה זה ויתם? לשון מה? תמימות. מה זה ליתם? להשלים. תמים זה שלם, כן, חיה תמימה, היא חיה שלמה, לא בעלת מום, ויתם את הכסף פירושו להשלים את כל הכסף המובא בית השם. רק להסביר, אנחנו בתשעת הימים, וזה מאוד ראוי. בכניסה לבית המקדש, במקום מסוים, לא משנה, היו 3 קופות. ככה הגמרא במסכת שקלים בירושלמי מתארת את תהליך התרומה לבית המקדש. בית המקדש היה גם מקום שהיה בו הרבה מאוד כסף וזהב, והיה צריך לשמור אותו. היו 3 קופות, בקופות יכולת לתרום. אמנם אני מדבר כרגע במשנה בוודאי על בית שני, אבל תהליך התרומה באופן עקרוני היה יכול להיות לשלושה דברים. או לבדק הבית, שזה לשפץ, ואת כל התיקונים שצריך בבית המקדש, והיה צריך הרבה, היו שם המוני מבקרים. הדבר השני לקורבנות כמובן. והדבר השלישי הוא לא בדק הבית והוא לא קורבנות, הוא לכלי המקדש שיש להם עניין נפרד. אבל כל קופה היה לה מטרה משלה. את כל הכסף היו שמים בחדרים מיוחדים, והכהן היה נכנס, או הלוי, תלוי, בלי, עם בגד שאין לו כיסים, ואין לו אפילו מכפלות מלמטה, מכפלת. למה? כדי שאף אחד לא יחשוד בכלום. הוא נכנס לקחת בדיוק את מה שהוא צריך, לוקח בדיוק את זה, לא שם שום דבר, ואף אחד גם לא חושד בכלום. זה בית המקדש. מבקש יושיהו המלך מחלקיהו הכהן הגדול, אתה אמנם מקריב קורבנות ואתה אחראי גם על סדר הקדושה בבית המקדש, אתה גם אחראי על עוד משהו. תראו איזה משימה מטיל המלך על הכהן הגדול. עלה אל חלקיהו הכהן הגדול, כמו שקראנו, ויתם את הכסף המובא בית השם אשר אספו שומרי הסף מאת העם. ויתנוהו על יד עושי המלאכה המופקדים בית השם, ויתנו אותו לעושי המלאכה אשר בבית השם לחזק בדק הבית. אם מישהי במקרה שמה לב שהמילים בית השם חוזרים פה, חוזרת פה הרבה, המילה הזאת, לא סתם. אבל מה הוא מבקש בעצם לעשות? דבר נורא פשוט. אם אני רוצה לעשות מהפכה רוחנית בעם, יש לי שני דרכים. שתי דרכים לעשות מהפכה רוחנית. אני יכול לתת דרשות. אני יכול ללכת לבית המקדש, ואני יכול ללכת לבתי כנסיות, עוד רגע נגיע לבתי הכנסיות בתקופתו של יאשיהו, מעניין מאוד. אני יכול לעשות, לדבר בכיכרות, ואני יכול לעשות משהו אחר. תראו מה יאשיהו עושה, איזה חוכמה. היה בירושלים תקופה שבאוטובוסים, אנחנו נמצאים גם בעניינים של בן אדם לחברו בתקופה הזאת, אז באוטובוסים אגד לא ידע מה לעשות, סיפור מפורסם, כי היו קוראים את המושבים, את הריפודים על המושבים באוטובוסים, היו קוראים. וזה נזק מאוד גדול, וכל פעם צריך להחליף הכל, היא לא יכולה להשאיר את זה ככה, והיא לא יודע מה לעשות. עד שפעם אחת מישהו חכם שם, אמר, יש לי רעיון, תנו לי לנסות. הוא החליף את כל הריפודים לריפודים יוקרתיים, מאוד. והיה ניכר שהם ריפודים יוקרתיים. הפסיקו לקרוא. למה? כי כשהדבר קרוע ונראה לא יפה, אתה מזלזל בו. אז אתה קורא עוד. כשזה נראה מאוד מכובד ויפה, אתה מכבד אותו. ישיה אומר לכהן הגדול, אתה לא מבין מה קורה? אנשים באים לבית המקדש. מנשה ניפץ וניטץ את בית המקדש. הוא גרם לו להיראות בשפל. אתה לא מבין שבן אדם לא יכול להתחבר למקום כזה? שהוא מלוכלך, שהוא לא נעים, שהוא לא יפה. בוא נתחיל הפוך, אני לא אתן דרשות בכיכרות. אני רוצה לשפץ את בית המקדש. אני רוצה שכשמישהו מגיע לבית המקדש, הנפש שלו תתרומם. אם זה מרהיב את העין, זה מרהיב גם את הלב. יאשיהו, שימו לב, זה הבחנה מאוד חשובה, מתחיל הפוך. הוא אומר, בוא נשפץ את בית המקדש. אגב, זה מזכיר אולי למישהי משהו שעוד מישהו עשה, כשהוא הגיע לירושלים? עוד מישהו שעושה ממש את הדבר הזה. לא, אורדוס, לא ממש משהו כזה. זאת אומרת, לא בונה ומפאר. משהו מאוד דומה. נחמיה. אתם חייבות להשלים את הספר הזה. זה ספר מאוד טוב. נחמיה מגיע לירושלים ומשבר את חומות ירושלים בלילה. אנשים קמים בבוקר ומה הם רואים? עוד חומה נפלה. זה קוראים להם כאב לב, ואז הם... ואז הם בונים את חומות העיר. יאשיהו עושה בדיוק אותו דבר. הוא אומר, אני אגרום לאנשים להגיע לבית המקדש, ושירגישו שהמקום הזה הוא מיוחד מכל מקום אחר שהם מכירים. גם איך שהוא נראה, וגם מה שעושים בתוכו. אני חושב, לעניות דעתי, שלקרוא את זה באופן כזה, להבין שלפעמים הדרך להגיע אל לב האנשים, מתחילה מהמקומות הפשוטים. תן לו משהו לשתות, עוד רגע נראה את זה. תן לו משהו לשתות. אתם נורא לוחצות אותי, אז אני אספר לכם, בסדר. אתם מבקשות כל כך יפה. עוד רגע נדבר על הבעל של חולדה, הנביאה. לא, אני לא אקנה. לא אקנה, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. אבל תזכרו את העניין הזה, שיש לפעמים שמעשה חיצוני פשוט, קטן, חסד של הכי פשוט שיכול להיות, יכול להביא אותנו למקומות עליונים ביותר. פסוק וב. אגב, מה זה לחזק את בדק הבית? לשפץ אותו, נכון? בדק הבית במובן התנכי זה הרס הבית. זאת אומרת, כל הסדקים, כל המקומות הלא טובים, השבורים, היום אנחנו משתמשים בבדק הבית לתקן. ככה עלו על בדואי אחד, שניסה, הוא הביא לארכיאולוגים ממצא שהוא מצא, הוא זייף ממצא, והוא זייף ממצא שקשור לבדק הבית, והוא כתב את זה באופן מודרני, זאת אומרת, הוא כתב את בדק הבית כלתקן, ואחרי מאבק מאוד גדול גילו, זאת אומרת, הם הכריעו שבגלל שהוא הבין את זה באופן של העברית של היום, זה מזויף, ובסוף עלו עליו שזה מזויף. לכן תמיד צריך להבין היטב את הדברים. פסוק ו', לחרשים ולבונים ולגודרים ולקנות עצים ואבני מחצב לחזק את הבית. אך, פסוק ז', רק בשביל זה שווה הכל, בשביל הפסוק הזה. לא יחשב איתם הכסף הניתן על ידם, כי באמונה הם עושים. מה זאת אומרת? אם מגיע אינסטלטור, והדבר הראשון שהוא אומר לי, זה עולה לך 400 שקל, הדבר הראשון שאני אומר לו, אז אני שואל אותו למה. אני מיד עושים מסע ומתן. בבית המקדש, כשהגיע אומן ואמר, אני צריך בשביל לשפץ את זה, 2,000 סלעים ישראליים, זה מה שייתן לו, זה מה שייתנו לו. לא שואלים, לא מבקשים, להפך. חלק מהמפרשים אומרים, זה מדהים, שלא רק שלא שאלו אותם, אלא היה, הכספת הייתה פתוחה. אומן שהיה צריך כסף, מגיע לכספת, לוקח כסף שהוא צריך, מתקן וזהו. עד כדי כך היה נאמנות, באמונה הם עושים, הכוונה היא, בנאמנות. ויאמר חלקיהו הכהן הגדול על שפן הסופר. כאן מתחיל הסיפור הקשה. ספר התורה מצאתי בבית אדוני, ויתן חלקיה את הספר אל שפן ויקראו. לא, אין לנו הרבה זמן בכלל, אבל מה זה מצאו ספר תורה? בית המקדש יש הרבה ספרי תורה. בית המקדש מתפללים. הכהנים ישנים בבית המקדש. אותם כהנים שעובדים באותו יום או באותו שבוע, ישנים בבית המקדש. יש להם תפילה, יש להם בית כנסת, יש להם ספרי תורה. מה החידוש הגדול? אז קודם כל, באמת המפרשים אומרים שהחידוש הגדול הוא לא במציאת ספר התורה, אלא במה שכתוב בו. הם פתחו את הספר תורה וחשכו עיניהם על איזו פרשה בדיוק היא נפתחה. עוד רגע נגיד על זה מילה. חלק מפרשים אומרים לא. עצם זה שמצאו ספר תורה זה היה החידוש. למה? מנשה שרף ספרי תורה. קשה אפילו להגיד את הדבר הזה. מה זה? לא שמעתי? לא שומעים? אני אשתדל לצעוק. מנשה שורף ספרי תורה. דווקא את זה אני צריך לצעוק. מנשה שורף ספרי תורה. מנשה לא נותן, כמו שאמרנו, הוא מחלה את הכל. פתאום, כשהבנאים, ככה מסבירים חלק המפרשים, באים לשפץ את הקיר השבור, הם שוברים אותו כדי לתקן, מוצאים מאחוריו ספר תורה. כל מי שמכיר קצת, סיפר לי יהודי ביום שישי האחרון. אני לא הכרתי את הסיפור הזה לפני, ולא הספקתי לעשות עליו גוגל. רב גוגל. אבל הסיפור הזה הוא מדהים. הוא סיפר לי שהמשפחה שלו יוצאת מדנמרק, ובתקופת השואה, הרבנים ומנהיגי הקהילה האמינו לסיפורים שמגיעים מארצות אירופה והחליטו לברוח. והרב, כך הוא סיפר לי, בסעודה שלישית, עומד לפני כל בית הכנסת ואומר להם, מיד בצאת השבת, כולם אורזים ונוסעים לשוודיה. שוודיה הייתה ניטרלית בזמן המלחמה וקיבלה את היהודים אליה. אבל אז סיפר לי, אותו יהודי שאבא שלו היה גבאי בית הכנסת. הוא נסע עם המשפחה לשוודיה, וחזר לדנמרק כדי לאסוף 32 ספרי תורה מבתי הכנסת. המקום היחיד שהסכימו שהוא יחביא אותם בשקט שאף אחד לא יספר, זה היה הכנסייה המקומית. 32 ספרי תורה במשך כל המלחמה הוחבאו בכנסייה בדנמרק, ואחרי המלחמה הם חזרו לקחת אותם. החבאה של ספרי תורה היא תוצאה של מציאות נוראית מסביב, ש ספר תורה לא יכול לעמוד בארון הקודש. זה מה שמנשה עושה. כשהמשפצים באים בימי יאשיהו לשפץ, אז נשבר הקיר והם מוצאים ספר תורה, והם שמחים מן הסתם. הם שמחים. אבל אז הם פותחים את הספר. הם פותחים את הספר, והם מוצאים שכתוב בו בדיוק את התוכחה. ייתן השם אותך ואת מלכך בשבי. מתאר שם תיאור קשה מאוד מפרשיות התוכחה בספר דברים. הם מוצאים את זה. אני מזכיר לכם, זה חלק ממהפכה רוחנית שיאשיהו עושה. ואז פתאום הם מוצאים את התוכחה הזאת. הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? אנחנו עושים פה, מחוללים פה מהפכה. למה אנחנו מוצאים עכשיו את התוכחה הקשה הזאת? ויבוא שפן הסופר, עכשיו צריך לספר את זה למלך. זאת אומרת, זה שאנחנו מצאנו זה יפה, עכשיו צריך ללכת למלך יושיהו ולספר לו מה קרה. פסוק ת', ויבוא שפן הסופר אל המלך, וישב את המלך דבר, ויאמר, היתיחו עבדיך את הכסף הנמצא בבית, ויתנו על יד עושי המלאכה המופקדים בית השם. עד כאן הכל בסדר, שיפצנו, עשינו מה שביקשת. פסוק י', ויגד שפן הסופר למלך למור. יש פה דיבור שני, הרי בתחילת הפסוק הקודם כתוב ויאמר שפן אל המלך, נכון? ואז המלך לא עונה, ואז עוד פעם, ויגד שפן הסופר למלך למור. ספר נתן לחלקיה הכהן, ויקראו שפן לפני המלך. המלך ישיהו שומע את התוכחה הקשה הזאת, מזכיר לכם מלך צדיק, שעושה מהפכה בעם ישראל. ויהי כשמוע המלך את דברי הספר התורה, ויקרא את בגדיו. מלך שקורא את בגדיו זה לא דבר שקורה כל יום. הוא עושה את זה לפני כל האנשים שמולו. ויצב המלך את חלקיהו הכהן, תראו איזה משלחת, ואת החיקם בן שפן, ואת אחבור בן מיכיה, ואת שפן הסופר. אם במקרה מישהי מוצאת פה אחבר ושפן, ועוד מעט הם מגיעים אל חולדה, זה לא סתם. זאת אומרת, אין לי תשובה, אבל זה לא סתם. לא יודע למה זה אחבר. יש אחד הנשיאים של השבטים נקרא גמלי בן סוסי. לא יודע, אין לי תשובה לזה, אבל ברור לי שזה לא סתם. אבל כל המשלחת הזאת הולכת אל... שנייה אחת. תראו איך זה כתוב בדיוק. ואת עשיה עבד המלך למור, מה הוא מבקש מהם? לכו דרשו את אדוני בעדי, ובעד העם, ובעד כל יהודה, על דברי הספר הנמצא הזה, כי גדולה חמת אדוני אשר נצטה בנו, על אשר לא שמעו אבותינו על דברי הספר הזה, לעשות ככל הכתוב עלינו. אפשר להתעכב על הפסוק הזה הרבה, אני רוצה להגיד שתי מילים. א', הוא אומר להם למי ללכת? לא. הוא לא אומר להם למי ללכת. הוא אומר, לכו דרשו את השם. אצל מי דורשים את השם? אצל מי? זה מה שאתם עושות? בדרך כלל שאתם רוצות לדרוש את השם? יש הרבה דרכים. אפשר לכנס את העם ולעשות תפילה גדולה. אפשר ללכת אל החכמים. אפשר ללכת לנביאים. לא תמיד הבחירה הראשונה הייתה ללכת לנביאים. אבל בתקופה שיש נבואה, כנראה זה מה שהם יעשו. דבר שני, הוא מבקש מהם משהו כפול. דרשו את השם בעדי ובעד העם. בסוף הפסוק, מה הוא אומר? על אשר לא שמעו מי? אבותינו, לא מי? אנחנו בסדר. אנחנו בסדר. אנחנו כבר במהפכה הרוחנית, הקדוש ברוך הוא, אנחנו... אבל הכל בגלל אבותינו? תדרשו את השם, בבקשה. המילה לדרוש היא לא מילה קלה. היא מילה חזקה מאוד. לכו לדרוש את השם. אגב, מי הולכת עוד לדרוש את השם? רבקה. נכון? היא מרגישה שמתרוצצים, ותלך לדרוש את השם. פסוק י' ד' וילך חלקיהו הכהן, ואחיקם, ואחבור, ושפן, ועשיה, אל חולדה הנביאה. אשת שלום בן תקווה, איזה שם. שלום בן תקווה. יותר אופטימי מזה אי אפשר להיות. בן חרחס, שומר הבגדים, והיא יושבת בירושלים במשנה וידברו אליה. לפני שאנחנו נשמע מה היא אומרת, מי חי באותה? מי הנביא של סוף ימי בית ראשון? ירמיהו. ירמיהו. ירמיהו הוא נביא גדול, ירמיהו הנביא המכובד ביותר, עוד רגע נראה, זה נכון. למה הם לא הולכים לירמיהו? ירמיהו הוא הנביא שאליו צריך ללכת. הם בוחרים ללכת אל חולדה הנביאה. זו הפעם הראשונה והאחרונה שנשמע עליה. היא תופיע, כמו שאמרנו בדברי הימים, על אותו סיפור, אותו דבר. אבל חולדה הנביאה היא הבחירה שלהם, והשאלה היא למה, הרי המלך לא אמר להם למי ללכת. הם הולכים אל חולדה הנביאה, ותאמר עליהם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אמרו לאיש אשר שלח אתכם אליי. איך זה נשמע לכם? אמרו לאיש אשר שלח אתכם אליי. אני לא אצעק את זה, מה שאמרתם. אבל זה נשמע ככה. זה נשמע כאילו, מה זה לאיש? יש פה מלך ישראל. מלך ישראל. מה זה לאיש? אמרו לאיש אשר שלח אתכם אליי. כה אמר אדוני, הנני מביא רעה אל המקום הזה ועל יושביו את כל דברי הספר אשר קרא מלך יהודה. במילים אחרות היא אומרת להם, קראתם נכון. קראתם נכון את הספר. התוכחה שהייתה כתובה בספר התורה שהיה פתוח שמצאתם בבית המקדש, זה מה שיקרה. הם באים לדרוש את השם ומקבלים בדיוק את מה שהם חשבו. בדיוק. תחת אשר עזבוני ויקטרו לאלוהים אחרים. מי? אבותינו או אנחנו? לפי הפסוק הזה. כתוב שם אבותינו? אני מקווה שאין לכם דף אחר אצלי. לא. לא כתוב אבותינו. תחת אשר עזבוני אתם. ויקטרו לאלוהים אחרים. למען הכעיסני בכל מעשה ידיהם ונצטח חמתי במקום הזה ולא תכבה. קשה מאוד. ישיהו בטוח שהעם לא עובד עבודה זרה. אבל לא בטוח שהוא צודק. לא בטוח שישיהו המלך הגדול והצדיק מזהה נכון את המציאות. ואל מלך יהודה, או פתאום הוא לא האיש, פתאום הוא מלך יהודה. למה? השולח אתכם לדרוש את אדוני, כה תאמרו אליו, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הדברים אשר שמעת, יען, רך לבבך, ותיכנע מפני אדוני, בשומעך אשר דיברתי על המקום הזה ועל יושביו, להיות לשמה ולקללה, ותקרא את בגדיך, על המעשה הזה של קריאת הבגדים, ותקרא את בגדיך, ותבכה לפניי, וגם אנוכי שמעתי נאום אדוני. עכשיו מגיעה קצת נחמה. אני מודה, אני לא מבין עד הסוף למה זה נחמה, אבל בואו נבחן את זה ביחד. לכן הנני אוספך על אבותיך, ונאספת על קברותיך בשלום, ולא תראינה עיניך בכל הרעה אשר אני מביא על המקום הזה, וישיבו את המלך דבר. אם יאשיהו יודע שעוד רגע, מיד אחרי שהוא ימות, הכל יחרב פה. כל העבודה הרוחנית שהוא עושה, כל המהפכה לא תסייע לירושלים. לא תעצור את חורבן בית המקדש, זה לא יעזור. תעשה מהפכה, תחזיר את העם בתשובה, תסיר את הבמות, תוריד את העבודה זרה, שום דבר לא יעזור. האם זאת נחמה? האם זה מה שיאשיהו ציפה לשמוע? כנראה שלא. אבל יש פה נחמה, עובדה. את זה אומרת לו חולדה הנביאה. שתי שאלות יש לנו. א', למה הם הולכים, המשלחת הגדולה הזאת דווקא לחולדה? מי היא חולדה? איך היא נביאה? למה אין לה עוד נבואות? לא מכירים אותה כמעט. הדבר השני, למה זה לא עוזר? למה כל מה שישיהו לא, כל מה שישיהו עושה בעם, המהפכה הזאת לא מצליחה? תראו שנייה את מקור 2. ירמיהו היה אחד משלושה נביאים שנתנבאו באותו הדור. תקשיבו טוב. ירמיהו היה מתנבא בשווקים, צפניה בתוך בתי הכנסיות, וחולדה אצל אנשים. ירמיהו מנבא בשווקים, הוא זה שהולך, מכירים את זה היטב. הוא זה שחוטף את הסתירות בשווקים. כך הוא מספר בעצמו לקדוש ברוך הוא. נתתי לחיי למורטים וגבי למכים. הקדוש ברוך הוא מרביצים לי. אני אומר מה שאתה אומר לי לומר ואני חוטף מכות. צפניה מנבא בתוך בתי הכנסת. תגידו לי, מי מגיע לבתי הכנסת? כן. צפניה זה הנביא של בתי הכנסת. של אותם אלה שעוד מתפללים, אותם אלה שאולי עוד אכפת להם. וחולדה מנבט אצל אנשים. עכשיו צריך להבין, שלושתם מנבים אותו דבר. ירושלים תחרב. כשירמיהו אומר להם, אחד הפסוקים אולי העצובים במגילת איכה, לא האמינו מלכי ארץ כל יושבי תבל, כי כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. אף אחד לא האמין שירושלים יכולה להיחרב. גם לא ישראל כמובן עצמם. איך הם קוראים לירושלים? סיר הבשר. אין סיכוי שמשהו יקרה לו. הוא מוגן. אז אנחנו יכולים לעשות עכשיו מה שאנחנו רוצים. צפניה, בתי הכנסיות, ירמיהו שווקים, חולדה לנשים. מה עכשיו קשה עוד יותר? אז למה הולכים אליו? למה הולכים אליה? אם יש הפרדה כזאת ולכל אחד יש את ברור למי הוא צריך ללכת, או לירמיהו או לצפניה, למה דווקא חולדה? אני רוצה שנייה אחת לתאר לכם תמונת מצב של הדור של יאשיהו. תראו את מקור 3. אני אומר שוב, אני יכול לקרוא אותו 10 פעמים, וכל פעם להרגיש איזשהו כמעט שברון לב, על כמה יאשיהו בטוח שבני דורות צדיקים, וכמה המצב הוא הפוך. לא יודע מה אצלכם, אבל לא יודע אם אתם מכירות את זה, אבל לפעמים אתה בא להורים ואומר להם שהילד שלהם, הבן שלהם, הבת שלהם עשו כך וכך. והתגובה הראשונית היא, הבן שלי לא יכול להיות. הבת שלי אין סיכוי. שמעתי את זה באוזניי כל כך הרבה שאני כבר צריך לשכנע שלפעמים המציאות שאנחנו רואים היא לא כל כך טובה כמו שאנחנו חושבים. תראו שנייה אחת את המדרש הבא, מקור 3. זה מדרש באיכה רבה, ולא סתם הוא נמצא שם. ולא היה יודע יאשיהו שכל דורו היו עובדים עבודה זרה. עד יום מותו. עד יום מותו, חוץ מיום מותו, נספר את הסיפור בסוף, עד יום מותו, יאשיהו בטוח שהעם צדיק. ולא היה יודע יאשיהו שכל דורו היו עובדים עבודה זרה. מה זה לא יודע? אין לו שליחים? אין לו אנשים שמסתובבים ברחובות מגלים לו מה קורה? מה זה לא יודע? תראו מה הם היו עושים. ליצני הדור, מה היו עושים? חצי צורה בדלת זו וחצי צורה בדלת זו. תקשיבו טוב, נורא נורא פשוט. היו להם דלתות כפולות, כאלה שנפתחות לשני הכיוונים. צורת העבודה זרה הייתה על שתי הדלתות ביחד. כשהדלת סגורה, רואים את הצורה. כשהדלת פתוחה, לא רואים כלום. מה היו עושים? והיה משלח שני תלמידי חכמים לבאר צורה מבתיהם. הוא היה מכניס תלמידי חכמים לתוך הבית כדי לחפש אם יש עבודה זרה. הם לא מוצאים כלום. הדלת פתוחה. הם נכנסים מכל הבית ומדווחים ליאשיהו, אין עבודה זרה בישראל. אין עבודה זרה. והיו נכנסים ולא היו מוצאים כלום. עכשיו תקשיבו טוב לגודל הרשעות. כשתלמידי החכמים היו בדרך החוצה, מה הם מבקשים מהם, אנשי הבית? מה הם מבקשים מהם? לסגור את הדלת. אתה יכול בבקשה ביציאה לסגור את הדלת? אל תסכימו, בסדר? בגלל החשש הזה. זאת אומרת, תלמידי החכמים כשהיו סוגרים את הדלת, מה היו יוצרים על ידי סגירת הדלת? את העבודה זרה. זאת אומרת, ליצני הדור היו מבקשים מתלמידי החכמים ליצור את צורת העבודה זרה, ומן הסתם היו מחייכים מאחורי הדלת הזאת. עוד 20 שנה לא יישאר מהם אף אחד. וכל העיר תחרב בגלל הליצנות הזאת. הן דנפקין, זאת אומרת, בשעה שיצאו, הוו אמרין להון, היו אומרים להם, סיגרון תרעיה מבת ריחון, תסגרו בבקשה את השערים אחריכם, בקשה לגיטימית. אני בטוח שהם נתנו להם שם שתייה, וכיבדו אותם, וישבו איתם, ודיברו איתם, הכל היה נפלא. ואבו נפקין להון, והיו יוצאים, וסגרין תרעיה מבת ריחון, והיו סוגרים את השער מאחוריהם, והיו משתכחה קיימה מן גבה. והעבודה זרה הייתה נמצאת על ידי סגירת הדלת הזאת. למה הם ליצני הדור? כי ליצנות, המשמעות שלה, היא להגחיך את המציאות. היא להראות כאילו כשר ובעצם תמה. תעבור שנייה אחת. במקור 7 שבטעות שלי לא כתוב שם את המקור, המקור הוא מגילה, מסכת מגילה בדף י' ד' עמוד ב'. הגמרא שואלת את השאלה ששאלנו, למה הם שולחים לחולדה? עוד רגע ניכנס לדמות המיוחדת הזאת. ובמקום דקאי ירמיה, זאת אומרת במקום שנמצא ירמיה הוא הנביא הגדול, איך היא מתנבאה? איך היא מתנבאת? איך היא מעיזה לתת נבואה? נניח שהיה יושב פה רב גדול עכשיו, ומי שהייתה שואלת שאלה, ברור שהוא יענה. איך חולדה מתנבאת במקום שירמיהו נמצא? זאת אומרת, השאלה היא עכשיו על מי? על חולדה. קודם כל, איך חולדה מעיזה? אמרי בי רב משמי די רב, זאת אומרת, מבית מדרשו של רב, חולדה קרובת ירמיהו הייתה. השושלת המשפחתית של ירמיהו ושל חולדה מגיעה עד רחב ויהושע. שניהם. לפי חלק מהדעות ירמיהו, חולדה בוודאי. הם היו קרובי משפחה, ולא היה מקפיד עליה. בסדר, אם היא קרובת משפחה, חולדה יודעת שזה ירמיהו ואם בני דודים, נניח, וזה בסדר. אוקיי, זו תשובה אחת. תשובה שנייה. סליחה, שאלה הבאה, ויושיהו גופי, היכי שווה כירמיהו משדר לגבה. עכשיו השאלה היא על מי? יושיהו. איך הוא עוזב את ירמיהו ושולח אל חולדה? לפי הפסוקים הוא לא שלח. אבל יכול להיות שהם הבינו ממנו שהיא האישה הנכונה לענות על השאלות שלו. אמרי דווי רבי שילה, מבית מדרשו של רבי שילה, מפני שהנשים רחמניות הן. הוא קיווה מאוד לשמוע דברי נחמה. מאוד קיווה לשמוע דברי נחמה. האם הוא שומע דברי נחמה? לא. רבי יוחנן אמר, ירמיהו לא היה שם, שהלך להחזיר 10 השבטים. תשובה שנייה, שירמיהו לא היה, ולכן הם שלחו אל חולדה. אני רוצה שנייה אחת, בשביל להבין את הדמות המיוחדת הזאת שנקראת חולדה, ולהבין את התפקיד שלה, ולספר ליושיהו את האמת, היחידה שמנסה להסביר לו, יושיהו, אתה צדיק, תפתח את העיניים. אתה אבא, אתה אימא. לפעמים מה שנראה לכם כמציאות נורא נורא טובה היא לא טובה. וכדי לתקן צריך לפקוח עיניים ולראות את המציאות היטב. המשנה במסכת אבות אומרת, הווי דן את כל האדם לכף זכות. אם המשנה באבות הייתה אומרת לי, אל תדון אף אחד. אין לך מושג. אתה לא יודע, אל תדון, מצוין. היא לא אומרת לא לדון. היא אומרת לדון ולכף זכות. זאת אומרת, להסתכל על המציאות, להבין היטב את המציאות, ואז לנסות לזכות אותה. אבל לא להסתכל על המציאות, לא לבחון אותה, לא לראות מה קורה כאן. אני רוצה שנייה אחת לעשות הפסקה קצרה. ולקרוא סיפור אחד קצר. אני חושב שהוא מוכר, אז מי שמכירה, שתשתף פעולה, בסדר? שתעשה כאילו לא. אבל בסיפור הזה מופיעה חולדה, לא בהקשר הזה, אבל בעיניי בדיוק באותה משמעות שיש לחולדה הנביאה. תראו את הסיפור. מעשה בנערה אחת. אגב, הסיפור הזה הוא מופיע בגמרא רק בכותרת, דבר מדהים. הגמרא אומרת שאדם צריך להיות נאמן. מאיכן אנחנו יודעים שצריך להיות נאמן? ממעשה מחולדה ובור. זהו, היא לא מספרת את הסיפור. רש"י במקום משלים את הסיפור, והמדרש בתהילים מביא את הסיפור בשלמותו. כאילו הסיפור היה מאוד ידוע. חולדה ובור, כולם מכירים. מעשה בנערה אחת, שהייתה הולכת לבית אביה. מה יותר משפחתי וכיף מללכת לבית אבא. והייתה מקושטת בכלי כסף וזהב וגם יפת תואר. וטעתה בדרך, והלכה בלא יישוב, התבלבלה בדרך, ובמקום להגיע לבית אביה, היא מתבלבלת במדבר. כיוון שהגיעה חצי יום, צמאה ולא הייתה לה לוויה. לוויה הכוונה היא לא היה אף אחד לידה, והיא צמאה וזה מסוכן, ואין לה מים. ראתה באר וחבל של דלי תלוי עליה. היא ראתה באר וחבל של דלי. אחזה בחבל ונשתלשלה וירדה לבאר. זאת אומרת, היא עמדה על הדלי הזה וירדה עם החוט עד למטה. איך היא תעלה משם? איך היא תעלה משם? היא יורדת עד למטה, אבל היא חייבת לשתות. עדיף, מה זה? למה היא לא לקחה, היא כנראה, היא התבלבלה בדרך, היא לקחה מים ונגמר לה, והיא התבלבלה בדרך ואין לה. למה היא לא העלתה את הדלי? האמת שצריך לשאול אותה. את צודקת. זה באמת מעשה לא חכם. אבל היא הייתה כנראה כל כך צמאה, ויכול להיות שגם התרפלה כבר המחשבה, היא הייתה... אפשר להבין את זה ביום כזה. לאחר ששתתה, ביקשה לעלות ולא יכלה. הייתה בוכה וצועקת. עבר עליה אדם אחד ושמע קולה, ועמד על הבאר והציץ בה, ולא היה יכול להבחין לה. הוא שומע, תראו לכם, אתם הולכים ברחוב, ומתוך הבאר, שיש לכם בטח ברחוב, אתם שומעים קולות. שומעות קולות. עכשיו, אתם לא... מה זה הקולות האלה מתוך הבאר? אמר לה, מי את? מבני אדם או מבני המזיקין? תגיד לי, את בת אדם או שד? אמרה לו, מבני אדם אני. אמר לה, שמה מן הרוחות את ומתנכרת עליי, אולי בכל זאת את שד? אמרה לו לב, אמר לה, ישבעי לי שמבני אדם את נשבעה לו. אגב, מה זה יעזור? נניח שהיא שד. אני נשבעת לך, אני לא שד. אז באמת המפרשים אומרים, סתם דבר מעניין, המפרשים אומרים שגם שדים לא מוציאים שם שמיים לבטלה. זאת אומרת, אם היא נשבעה לו, הוא יכול להאמין לה שהיא מבני אדם. אמר לה, מה טיבך? עכשיו הוא שאל אותה סוף סוף, תגידי, אז מה את עושה שם? אז מה את עושה בתוך הבור? סיפרה לו כל המעשה. אמר לה, תראו איזה בן אדם נחמד, אם אני מעלך, תנסעי לי? תקשיבי, אני אעלה אותך מהבור, את תנסעי לי. נראה, שווה אני חושב. מה זה הדבר הזה? פעם סיפר לי אחי הגדול, שהוא נתקע פעם בעליות לירושלים, כמה דקות לפני שבת, ונתקע עם האוטו, כל הילדים, כל הזה, נתקע באוטו, ועבר, עצר לידו מישהו לעזור לו, ואמר לו, תשמע, אני מוכן לתקן לך את זה, אבל תמורת 100 שקל. עכשיו, הוא תקן לו את זה בדקה. זה אנשים עם טוב לב מאוד מיוחד. אז אמר לו, אמר לה, אתי נסעי לי? אמרה לו, הן, מה היא תעשה? היא תישאר שם? כן. העלה. כיוון שאלה, ביקש להיזקק לה מיד. אמרה, עכשיו אנחנו נתחתן, עכשיו אני רוצה לקיים. אמרה לו, מאיזה עם אתה? בוא שנייה נכיר, לפני שאנחנו מתחתנים. איך קוראים לך? אתה יכול להגיד לי? איזה עם אתה? אמר לה, מישראל אני, וממקום פלוני אני, וכהן אני. באמת, ייחוס חשוב. ותראו איך זה עוזר. אמרה לו, אף אני. ממקום פלוני, משפחת פלוני, בני אדם ידועים ונקובי שם. מפורסמים, משפחה מפורסמת. אמרה לו, עם קדוש כמותך, שבחר בך הקדוש ברוך הוא, וקידשך מכל ישראל לכהן, אתה מבקש לעשות כי בהמה, לישא אותי בלא כתובה, בלא קידושין, בוא אחריי, אצל אבי ואימי, ואני התחייבתי, אני מוכנה להתחתן איתך, אבל בוא נעשה זה כמו שצריך, בוא אחריי, וננסה. נתנו ברית זה לזו וזו לזה. קרתו ביניהם ברית ואמרו, אנחנו מתחתנים רק אחד עם השני. אני הולך להתארגן בבית, נגיע אלייך. אמר לה, זה מדהים שהוא שואל אותה. הוא שואל אותה, עוד רק תבינו בסיפור למה זה כזה אבסורד. אבל הוא שואל אותה, תגידי לי, ומי יודע שאת באמת תישארי לי נאמנת? אמר לה, מי יהיה עד ביני ובינך? והייתה חולדה נאמנת. אחת עוברת ביניהם, הייתה שם חולדה. אמרה לו, השמיים וחולדה זו ובאר זה יהיו עדים שאיננו מחזבים זה בזה. בוא נחליט ונכריע שהחולדה, השמיים והבאר, הם יהיו, אין פה אף אחד אחר, הם יכולים להיות עדים. הלכו כל אחד לדרכו. תקשיבו טוב מה קורה. ואותה הנערה עמדה באמונתה, וכל מי שהיה תובעה הייתה ממענת עליו. וכיוון שהחזיקו בה, זאת אומרת, היא רצו להתחתן איתה, והיא לא מוכנה להתחתן עם אף אחד. והיא הייתה וכיוון שהחזיקו בה, התחילה לנהוג עצמה כשוטה, כאילו משוגעת. היא לא באמת משוגעת. היא נאמנת בברית. אבל כדי שלא ירצו להתחתן איתה, היא פשוט עשתה עצמה משוגעת. למה הוא לא הגיע, את שואלת? היא גם שאלה את אותה שאלה. כל יום. נכון? היא שמחה עליו, עוד רגע תראי. ונכפה ומקרעת בגדיה, ובגדי כל מי שהיה נוגע בה, עד שנמנעו בני אדם ממנה. והיא הייתה משמרת בריתה לאותו האיש. נכון? הוא שאל אותה, מי יהיה עד, נכון? האם אני אפשר לסמוך עלייך? תראו מה קורה איתו. והוא, כיוון שעבר מכנגד פניה, תקפו יצרו, ושכח, והלך לעירו, ונפנה למלאכתו. לא יאמן. אם זה היה כנס לגברים, הייתי מתבטא בחריפות יותר, אבל מספיק זה. שכח, והלך, ונפנה למלאכתו. שכח לגמרי. ונסע אישה אחרת, ונתעברה וילדה בן זכר, וכשהגיע לשלושה חודשים, חנקתו חולדה. מזעזע. ועוד נתעברה וילדה זכר, ונפל לבור. אמרה לו אשתו, זה מדהים שצריך מישהו עוד לעורר אותו. הוא לא עושה את ההקשר. אשתו, שבכלל לא מכירה את הסיפור, היא עושה את ההקשר. אם כדרך כל אדם היו מתים בניך, הייתי אומר את צידוק הדין. עכשיו שמתו מיתה משונה, אין זה בלא דבר. מה זה אין זה בלא דבר? זה לא סתם. אם ככה הם מתו, לא יכול להיות שזה סתם. עכשיו שמתו מיתה משונה, אין זה בלא דבר, אלא ספר לי מה מעשיך. תגיד לי, מה עשית? גילה לה כל המעשה, נתגרשה הימנו. אני מניח שאתם מכירים את ההלכה, מכירות את ההלכה. אבל כתוב פה, נתגרשה הימנו. היא אומרת לו, זהו. אתה צריך להיות נאמן בבריתך. אמרה לו, לך אצל חלקך שנתן לך הקדוש ברוך הוא. הלך ושאל בעירה. אז הוא חיפש אותה. הוא ידע איפה היא גרה, לפחות את העיר. אמרה לו, נכפתי. אמרו לו, נכפתי, מה, היא משוגעת, אתה תתקרב אליה. כל מי שטובע אותה, כך וכך עושה לו. הלך אצל אביה, סיפר לו כל המעשה. אמר לו, אני אקבל כל מום שבא. אני מוכן להתחתן איתה. לא אכפת לי. אני מוכן להתחתן איתה כדי להיות נאמן במילה שלי. העמיד עליו עדים. מה הבא עשה? הביא שני עדים ואמר, תזכור, אתה מוכן להתחתן איתה בכל מחיר. איך שהיא, מה שהיא לא תהיה. בא אצלה, התחילה לעשות כמנהגה, היא לא זיהתה אותו אפילו. למה שיזהו אחד את השני? הם ראו אחד את השני 5 דקות. היא לא זיהתה אותו אפילו. סיפר לה מעשה חולדה ובור. אמרה לו, אף אני בבריתי עמדתי. זה משפט מאוד ציני במדרש. הוא לא עמד בבריתו. היא כן. והיא בטוחה שהוא עמד בזה. אף אני בבריתי עמדתי. מיד נתיישבה דעתן, ופרו ורבו, בבנים ובנכסים. ועליה אמר הכתוב, עיני בניהם ני... על מי אמר הכתוב את זה? עליה. עיני בניהם ני ארץ לשבת עמדי. מי העדה הגדולה לכל הסיפור הזה? חולדה. מי שמכיר את נוסח המדרשים, את אופי המדרשים, יודע שהדברים האלה הם אף פעם לא סתם. חולדה הנביאה, בתקופת ימי יאשיהו, נאלצת לומר את האמת למלך ישראל. אתם יודעים איך מלך ישראל מת? איך יאשיהו נפטר? נרצח? נכון, קרב מגידו. אני אספר אותו בשנייה כי הוא מאוד חשוב לענייננו. למה שירמיהו, סליחה, למה שיאשיהו ירצה להילחם במלך מצרים? מלך מצרים, בסך הכל מה שהוא רוצה זה לעבור מצפון לדרום. זה הכל. רק לעבור, לא רוצה להילחם בישראל, לא מעניין אותו ממלכת יהודה, ממלכה קטנה ולא חשובה באותם ימים. מה הוא צריך אותם? הוא רק רוצה לעבור. אבל יאשיהו, תקשיבו טוב מה הוא אומר. הוא אומר שבברכות, בספר דברים כתוב, וחרב לא תעבור בארצכם. מה זה וחרב לא תעבור בארצכם? אפילו לעבור. לא להילחם בכם, זה ברור שאף אחד לא יעיז. אבל אפילו היא לא תעבור ממקום למקום. אומר יאשיהו, אנחנו כאלה צדיקים. כל כך טובים שצריך לקיים את הברכות האלה. אני לא אתן למלך מצרים לעבור. 300 חיצים ירו בו. ככה אומרת הגמרא. הגמרא גם אומרת ששלוש מאות זה מספר של הגזמה. אז 30. 3 מצידי. נורא והיום. הגמרא אומרת שעשו אותו כחברה. מה זה כברה? רשת. הגוף שלו נהיה כמו רשת מרוב החיצים שירו עליו. מלך יהודה, המלך של ירושלים, יוצא למלחמה על מלך מצרים כי הוא בטוח שכולם צדיקים. איזו טרגדיה. מלך צדיק באמת. תראו שנייה את מקור 3 בסופו. שתי שורות מהסוף, שלוש שורות. מה כתיב שם? ויורו המורים למלך יושיהו. רבי מני אומר, 300 חיצים הורו בו. 300. עד שעשה עצמו ככברה. עכשיו תקשיבו טוב. ירמיהו נמצא שם בקרב הזה. הוא רואה את יושיהו נהרג. הוא יודע שזה מה שהולך לקרות. ופתאום הוא, כשיושיהו שוכב על הארץ, רגע לפני שהוא נפטר, הוא רואה את השפתיים של יושיהו ממלמלות משהו, הוא מדבר משהו, והיה ירמיהו מציית אחריו, כמו לצוטט, הוא רוצה להקשיב מה יושיהו אומר במילים האחרונות שלו, אולי טוב למות בעד ארצנו או משהו כזה, לידע מה הוא אומר, ומה היה אומר? צדיק הוא השם, כי פי הוא מריתי, לא אבותינו, אלא מי? אני. ירמיהו היה צדיק, ישיהו היה צדיק. אין ספק בזה. אבל מלך ישראל צריך לדעת מה קורה בממלכה שלו. לא יכול להיות שהמלך בטוח שכולם צדיקים וכולם עובדים עבודה זרה. האם ישיהו הקשיב לחולדה? האם חולדה שמנסה לספר לו את האמת ולהגיד לו, אתה לא מבין, כולם עובדים פה עבודה זרה. אתה בטוח שאתה עושה מהפכות ואתה לא עושה כלום. איזו טרגדיה נוראית. האם אנחנו טועים מדי פעם בקריאת המציאות? האם דברים שנראים לנו טובים הם לא כל כך טובים? והאם דברים שאנחנו מרחיקים מאיתנו? אנחנו אומרים את זה גם בתפילה זכה וגם בהזדמנויות אחרות בראש השנה ויום כיפור. את אשר ריחקת קרבתי, ואת אשר קרבת ריחקתי. לפעמים קריאת המציאות שלנו לוקה בחסר. חולדה מנסה בכל הכוח שלה, הם הולכים אליה כדי לשמוע דברי תנחומים. אם היא אומרת להם את הדברים הקשים האלה, מה היה אומר להם ירמיהו? מה היה אומר להם צפניה? הבטחתי לכם סיפור שמקודם התגברתי על עצמי. תראו שנייה אחת את מקום, אני רוצה לסיים במשהו טוב. תראו שנייה את מקור 5, מקור נפלא. אמר רבי עזריה, תדע לך, כוח הצדקה משלום בן תקווה. מזכיר לכם, זה הבעל של חולדה. איזה שם זה, אני תמיד... אני אביא מתנה למי שתקרא לבן, שלום בן תקווה. באמת שם נפלא. אבל תראו גם את המעשים שלו. שהיה מגדולי הדור, והיה עושה צדקות בכל יום. המשפט הזה מדהים, רק אותו צריך לתלות לשלט. הוא היה מגדולי הדור, והיה עושה צדקות כל יום. תראו איזה צדקות, הוא לא היה עושה צדקות, הכוונה היא נותן דרשה. מה הוא היה עושה? היה ממלא חמת מים, והיה יושב על גדול הדור, ממלא בקבוקי מים, ויושב על פתח העיר. וכל אדם שהיה בא מן הדרך היה משקה אותו ומשיב את נפשו. זה המעשה הגדול שהוא עשה. כמו אברהם אבינו, כמו אחרים, מעשה הצדקה פשוט עם בני אדם שאין לך מושג מי הם וגם לא יהיה לך מושג מי הם. ובזכות זה שרתה עליו שכינה. שוב אני אומר, זה דברים שאי אפשר לתפוס אותם. אמרו הרגע שהוא היה מגדולי הדור, נכון? ואז סיפרו סיפור על זה שהוא נתן מים לאנשים לשתות, ואז אומרת אומר המדרש, בזכות זה שרתה עליו שכינה. שנאמר, וילך חלקיהו הכהן ואליקים אל חולדה הנביאה, אשת שלום בן תקווה. אם היא נביאה, גם הוא נביא. ולמפריע נקרא שמו סחרה, על שם כי טוב סחרה. זאת אומרת, היא ידעה עם מי להתחתן, היא ידעה את מי לקחת. וכשמת בעלה, חסרה אותה צדקת את בעלה. ויצאו כל ישראל לגמול חסד עם שלום בן תקווה. וראו החיל שבא עליהם, וישליחו את האיש בקבר אלישע וחיה, ואחר כך הולד חנמאל, שנאמר, הנה חנמאל בן שלום. שהוא בכלל בן דוד של ירמיהו, וזה גם הקשר ביניהם, בין ירמיהו לחולדה וכל הסיפור. הבית של חולדה הוא בית של חסד, הוא בית של צדקה, הוא בית של שלום, הוא בית של תקווה. למי ילך המלך אם לא לבית הזה כדי לשמוע דברי תנחומים? אבל אוי ואבוי למי שבשם השלום והתקווה והחסד מעלים את האמת. אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם, כך אומר הנביא. אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. אל תוותרו על האמת. אם אתם רואים מישהו גונב, הוא גנב. אבל תדונו אותו לכף זכות. הוא גנב? אבל יש כנראה סיפור מאחורי הדבר הזה, ואני רוצה לעזור לו. אבל להגיד הוא לא גנב, זה לעוות את המציאות. חולדה לא מאפשרת לדבר הזה. ישיהו בטוח שהוא חי בתוך עם צדיק, ומישהו אחד צריך לספר לו את האמת הגדולה הזאת. למה חולדה? למה השם הזה? לא חיית המחמד המועדפת על חלקנו. למה חולדה? אומרת הגמרא את הדבר הבא. מקור 8. אמר רב נחמן, לא יאה יהירותה לנשי. יהירות לא יאה לנשים. אצל גברים נראה לי כבר איבדו תקווה. אבל לנשים זה עוד לא יפה. תרתי נשי יהירן הוויין. היו שתי נשים יהירות. וסניין שמיו. והשמות שלהם סנועים, לא יפים. מי האישה השנייה? חולדה אנחנו יודעים. מי האישה השנייה? דבורה. גם דבורה בימים ההם כנראה היה שם פחות טוב. חד השמה זיבורתה, אחת שמה זיבורתה זה דבורה, וחד השמה קרקושתה זאת חולדה. מה דבורה עשתה לו בסדר? איפה היא התייהרה? אז אם ברק בן אבינועם, אתם מכירו, זיבורתה כתיב בה, ותשלח ותקרא לברק, ואילו היא לא הלכה אליו. עומד שופט ישראל לקראת מלחמה גדולה, הוא אמור לצאת בראש הצבא, להביא את כל עם ישראל למלחמה, היא יושבת בתום את דבורה ומחכה שהוא יבוא אליה. אומרת הגמרא, זו הייתה יהירות. זאת הייתה יהירות שלא במקומה. היא הייתה נביאה, היא הייתה צדיקה גדולה. פה זה לא היה במקומה. קרקושתה, חולדה, כתיב בה, אמרו לאיש ולא אמרה אמרו למלך. במילים אחרות, קצת התייהרה, כי היא הבינה שהמלך לא מבין את המציאות. הוא עדיין מלך ישראל. גם אליהו הנביא רץ לפני מרכבתו של אחיו, המלך הרשע, כי הוא כיבד אותו כמלך. הוא עדיין מלך. הכבוד הלאומי הזה, הקדוש הזה, צריך להישמר תמיד. אני רוצה רק לסיום, מגילת איכה, אנחנו עומדים, מקווה שלא, אבל כנראה בינתיים, שנקרא אותה במוצאי שבת, ירמיהו בוכה. בכל מגילת איכה שומעים את הבכי. ירמיהו זה שבחוצות ובשווקים צריך לספר לכל העם מה הולך לקרות פה עוד רגע, ואף אחד לא מאמין לו. לא רק שלא מאמינים לו, מקים אותו. לא רק שמקים אותו, זורקים אותו לבית הסוהר. לחצר המטרה. והוא צריך להביא את האמת אל הציבור. צפניה בבתי הכנסיות, צריך להגיד לעם, תתפללו על הגלות. תתפללו כי זה מה שהולך להיות. חלק מהתפקיד שלנו, לעניות דעתי, הוא לא לפחד להגיד את האמת. לפעמים כפי שהיא. היא קשה, היא כואבת, היא לא נעימה. אבל חולדה רואה את השליחות שלה לספר למלך את האמת, ולא אפילו לרגע. ליפות אותה. אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. חולדה, אשת שלום בן תקווה. אשתו של אותו אדם שעשה חסדים לכולם, לא נמנעת מלומר את האמת הגדולה. אנחנו מקווים בעזרת השם. מה זה? בשביל זה צריך אנשים גדולים. היא נקראה חולדה בגלל היהירות הזאת. אבל, כיוון שאמרתי שאני אסיים במשהו טוב, אז אני רוצה להגיד משהו על השאלה שלך, ובזה נסיים. יש לנו עוד דקה, נכון? יש לי עוד דקה. למה חולדה מסמלת יהירות? זה פשוט שם לא יפה. חולדה זה שם לא יפה. זה לא שם לא יפה, זה חיה, לא חושב צריך להסביר מה חולדה. לא, אבל אני רוצה רק להגיד משהו אחד על השם חולדה בכל זאת לשנייה. במובן הטוב של המילה, חולדה היא זו, וזה הדבר החשוב, לא אמרתי אותו, ותודה על השאלה. במובן הטוב של העניין, חולדה היא זו שהולכת, כך אומר אחד המפרשים, מתחת לבתים. היא יודעת מה קורה בבתים. היא יודעת מה קורה במחילות הקטנות שאף אחד לא רואה, אחרי שסוגרים את הדלת, והצורה מושלמת. חולדה היא זו שבאמת יודעת מה קורה. ולכן אולי היא נקראת חולדה, גם בגלל הדבר הזה. היא יודעת מה קורה במחילות שמתחת לבתים. מי שרוצה גם להבין את זה, כאילו מחילות שמתחת לבית המקדש, היא יודעת מה עתיד בית המקדש. היא יודעת גם שיושיהו הוא זה שגונז את ארון הברית כדי שישמר לגאולה העתידה. כמובן יש עוד הרבה מה לדבר, אבל זה רק בשביל לעשות לכם חשק להמשיך וללמוד את הדברים הללו. תודה רבה, בשורות טובות. השיעור הבא הוא פה גם? שלי? לא. כן. מסתירים את האמת, גם אצל הילדים שלנו, חברים שלנו, אחים שלנו, זה לא צריך לעבור את כל הקושי. אני יכול להגיד, זה לא בסדר, זה לא נכון. אז אנחנו באמת קצת מזה אישי, אנחנו חיים קצת לא, לא נגיד לנו. אנחנו גם למדת אותנו שעצור, זה נכון להגיד פה, זה שאלה לא מאמין.
טוב, תודה לרב. יש לי שתי הודעות. אחת זה לקהל של המורות, לא לשכוח לחתום החל משעה 2, החתימה השנייה. דבר שני, משוב, יש לכם משוב באתר במידע האישי שלכם. ממש חשוב לנו שתמלאו אותו על הכנס, עלי חיה, וזהו. יום טוב.
Thank you. אני אנחנו תופסות לבנות את המקום.
Thank you. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you.